אתם מאזינים לוויינט פודקאסטים.
עדי מזרחי החשוד ברצח יורי וולקוב במעבר החצייה בחולון בשבוע שעבר, הובא להערכת המעצר בתחילה בחשד להמתה בקלות דעת. מאוחר יותר החשד שונה לעבירת רצח בנסיבות מחמירות. מה השתנה במנעד העבירות הקשורות להמתה, והאם הפרקליטות תצליח לייחס לחשוד כוונה תחילה? אני שרון קידון, וזאת הכותרת. ביום רביעי אחר הצהריים, במעבר חצייה בחולון, נדקר למוות יורי וולקוב, עובד כוח עזר רפואי, לעיני אשתו לנה, בעקבות ויכוח שמתפתח עם רוכב אופנוע שכמעט דרס את לנה. מאיר תורג'מן, כתב הפלילים של ידיעות אחרונות וויינט, חוזר איתנו לרגעים שהביאו לדקירה למוות של יורי.
למעשה, יוקר המחיה תופס גם אותם. שכר הדירה שלהם עולה. הם גרים בסחירות, למרות שהם כמעט 24 שנים בישראל. הם עובדים ככוח עזר באיכילוב, מזכורות, אני מאמין, מינימום וטיפה יותר. הם רוצים לחצות את הכביש מבת ים, עוברים את הגשר ביוספטל, ולחפש דירה שם יותר זולה, יותר קטנה. הם מסיימים לראות כמה דירות. ילנה חוזרת הביתה ברגל כמובן, אל הרכב, ויורי מתכוון ללכת לעבודה שלו, לעלות לאוטובוס ולהגיע לאיכילוב. היא רוצה לחצות את הכביש, ובמעבר חצייה באור ירוק, ברחוב אלת פינת יוסף טל, ואותו בחור עם האופנוע מגיע וכמעט דורס אותה, היא זורקת איזה מילה, איך אתה עובר באדום. הטעות שלה במרכאות שהיא אומרת, שהיא שלפה את המצלמה, אמרה, אולי אני אצלם אותו ואני אשלח למשטרה, את יודעת, איזה מעשה אזרחות טוב. הבחורצ'יק ממתין באדום, נוסע נגד כיוון התנועה ועולה לאי תנועה אליה, נוצר שם איזשהו דין ודברים, היא לא מתייחסת אליו, היא מאוד חוששת באותו רגע, והיא פונה לדרכה במעבר חצייה. יורי, הבעל רואה את זה מהצד השני, במקום ללכת לאוטובוס, הוא בא, הוא מבקש ממנו, תעזב אותה, בוא, כל אחד שיפנה לדרכו. הוא נותן מכה, זה מה שהיא רואה. הרי אם תסתכלו בסרטונים, לא רואים שהוא שולף סכין, לא רואים שהוא יורד מהאופנוע לחפש משהו, נראה כאילו הוא דוחף אותו. יורי עומד, הם צועדים מספר צעדים, לכיוון המדרכה, יורי אומר לה, אני לא מרגיש טוב, וקורס, בשניות. אמבולנס מדה שמגיע, בכלל לא מבין שמדובר בתקירה, הוא גם לא רואה את סימנים של דם. הוא בכלל שואל שאלות, אולי יש לו סוכר, אולי אפילפסיה, כי המדדים צנחו ברמות של סכנת חיים. למעשה מפה מגיעים לאיכילו, ואז שם מזהים את התקירה, ופשוט מאוד הוא לא שרד את זה, עניין של פחות משעה קבעו את המוות שלו.
מה שמדהים שאנחנו בעידן שבו למעשה כל האירוע הזה מתועד לחלוטין, כל הכרוניקה של ההסתבכות של האירוע הזה מתועדת, אבל אז המשטרה צריכה בעצם לשים את ידיה על התוקף. ומה יש להם ביד?
בהתחלה אין להם כלום. הם רואים את הסרטון ממצלמת רכב של אדם שמגיע וממש מתעד. זה גם מראה את הזילות של החיים. בן אדם לא עושה כלום. אם תסתכלי בסרטון, יורי מגיע עם הידיים לצדדים. את רואה שהם חסרי אונים מול האיש הזה, עם האופנוע. והם רוצים לפנות לדרכם. השלב הבא שהמשטרה דבר ראשון עושה זה מצלמות. מעבר למצלמות של עיריית חולון שנמצאות באזור, היא מנסה לראות את כיוון הבריחה שלו. עכשיו, כשהוא פונה לכיוון הבריחה שלו, יש לו אפשרות או לרדת לכביש 20 לאיילון, או לחצות את גשר יוספטל להיכנס לבת ים. היא לוקחת מבחינתה את כל האפשרויות ואוספת מצלמות דרך. בנוסף, בדבר אחד זה לזכותו במרכאות שהוא לא תכנן הרי את הרצח. הרי כשאתה מתכנן רצח אתה לא בא עם הפלאפון, אז היא מיד עושה איכון לפלאפון והיא מזהה איזה טלפון נמצא שם באותה מעבר חצייה. ועם הפלאפון הזה, הרי בסביבה של מעבר חצייה יוסרות טלפונים, אנשים הרי באים לבנק, נכנסים, הרי זה לאור יום כמעט. אבל הפלאפון הזה הם יכולים לראות אותו שהוא מתחיל לרדת, ואז הם יראו או שהוא נוסע לכיוון איילון, או שהוא נוסע לכיוון בת ים ומתחילים להתביית. ובנוסף, אני בטוח שיש להם גם מודיעין, כי הבחור הזה אומנם הוא לא עבריין כבד או משהו יותר אלים כזה. גם סוג העבירה שהוא הורשע בה, הוא איים על בת זוג של אביו, של יקחו לה את הדירה או משהו בסגנון הזה, והוא סגר זה באיזושהי עסקת טיעון של עבודות שירות נדמה לי. וזו הדרך שמצמצמים אליו. הרי כן. תקשיבי, האיש הזה נמלט. זה לא שהוא עוצר לפרק את הלוחית זיהוי. ולמעשה, אם זה הוא יגיע לבית המשפט ויגיד שהוא לא תכנן את הרצח, הרי אם הוא היה מתכנן את הרצח, אז כמו שאנחנו תמיד שומעים, הוא גונב את הקטנוע, הוא מסתיר את המספר רישוי, הוא עושה פעולות שלא להיחשף. פה אין לו ברירה, הוא חייב להימלט. והשלב הבא הוא מתחיל להסתתר ומבקש מחבר שיעזור לו, ואז החבר מפיל אותו. הרי לקחו, נעצר איתו אדם נוסף, נעצרה גם החברה שלו. אנשים בשנייה הראשונה עושים שטויות, ובדרך הזו אתה יכול לחשוף את התיעוד שלו. הרי כשאני שולח לך וואטסאפ, זה מתועד לנצח, גם אם תמחקי את זה, ניתן לשחזר. וזו הדרך, היה קל מאוד להגיע אליו.
כלומר, הוא עושה שיבושים במהלך הדרך, מרגע שהוא מבין שיכול להיות שעולים עליו על ידי זה שהאופנוע מחבר אותו לזירה, או מנסה להיפטר ממנו?
גם אם הוא נסה, אבל זה לא יעזור לו. הרי הוא השאיר את כל הסימנים לאורך כל הדרך. אין לו ברירה. הדבר היחיד שבאמת נכון, שהוא לא תכנן את הרצח. וזו הבעיה הכי גדולה, כי הציבור היום קצת קשה לו לקבל את המילה לא תכנן את הרצח.
אנחנו מקווים שהצדק יעשה את שלו, ורשות המשפט תעמוד על שלה, ולא תוותר לו על שום דבר שהוא עשה, כי הבן אדם הזה הוא נורא מסוכן לציבור, ולכל אזרחי מדינת ישראל שכרגע עומדים מאחורינו ותומכים בנו.
ואפילו שמענו את הילדה, אדם שעל דין ודברים של כלום, שולף סכין, הוא צריך להבין שהסכין הזאת גם הורגת, גם רוצחת. וזה הכעס הציבורי החזק מאוד, שמערכת המשפט מבינה שהיא במלכוד. מצד אחד יש ראיות, יש חוקים יבשים, מצד שני, אנשים שקוטלים חיי אדם, הולכים הביתה בעונשים קלים יותר.
הרצח במעבר החצייה אתמול בחולון, רוכב קטנוע בן 22 נעצר לפני זמן קצר על ידי בלשי המשטרה שהגיעו לבית ברחוב יוטבתה בעיר, ובמקביל צוות אחר שפרץ לדירה הותקף על ידי כלב מגזע מסוכן שהתנפל על הבלשים. שניים מהם נפצעו באורח קל ובינוני. הבלשים ביצעו ירי לעבר הכלב והרגו אותו.
גם המעצר שלו לא פשוט.
את רואה את הטיפוס, יש לו כלב מגזע מאוד מאוד מסוכן, נכנסים פנימה השוטרים, הכלב לא מבין כלום, את יודעת, אומרים פני הדור כפני הכלב. הכלב מתנפל על השוטרים, הם פשוט מאוד, הם קוראים לזה מנטרילים אותו, אבל מחסלים אותו, כי אם הם לא היו יורים בכלב, פשוט מאוד אחד השוטרים היה נלעס שם על ידי הכלב שלו.
כלב מסוכן שאומן לתקיפה.
בוא נאמר, זה האיש שהוא לא לוקח אותו ומטייל איתו באיזשהו פארק. זה טיפוס שאיך שאת רואה אותו, האלימות משדרת, הכוחנות. הרי מה היה שם בצומת? כלום. זה מדובר באנשים פשוטים, אנשים טובים. אתה מחליף את המילה, אתה מתאהב בהם בשנייה אחת. והבן אדם שולף סכין. והאלמנה גם אומרת, לא נראה לה שהוא שלף. כנראה זה היה בשרבול, כי גם בסרטון לא רואים שהוא שולח את היד לכיס, או לאופנה, או למקום אחר, לשלוף סכין ולדקור, הוא פשוט מאוד דוקר. והאבסורד הוא, יורי הרי נמצא עם מעיל, המרחק ביניהם הוא פחות מאגרוף כף יד, והוא מצליח לדקור, לחצות את המעיל, ולהיכנס, כנראה שהיה לו כלי מאוד מאוד חד, והייתה דקירה אחת בלבד. פשוט מאוד רצח אותו. את הכלי עדיין לא מצאו.
ההתנהלות פה היא לא הייתה נכונה. הם טוענים שהייתה טעות סופר, אבל לפי דעתי ארגון משטרתי לא יכול לטעות בכאלה מצבים בטעות ספרותית.
בבקשה להערכת המעצר שהמשטרה מגישה לבית המשפט בתחילה מופיע החשד להמתה בקלות דעת ולא רצח בנסיבות מחמירות כפי ששונה הסעיף בהמשך. זו טעות או תוצאה של לחץ של כלי התקשורת?
אני בטוח שהוא קשור לכלי התקשורת. האבסורד הוא שהמשטרה אפילו גם ביקשה דיון בדלתיים סגורות, אין לי מושג למה היא רצתה. אבל נניח שזה נוח לה לעשות חקירה מחוץ לבועה התקשורתית. יושבים הכתבים ופתאום שומעים המתה בקלות דעת. זה סעיף שהוא 12 שנות מאסר. זה סוג משודרג של פעם מה שהיה גרימת מוות ברשלנות 3 שנים. זה סוג של בין הריגה לגרימת מוות רשלנות. הוסיפו את הסעיף הזה. מיד כמובן התחילו לכתוב את זה, לעלות באתרים. גם האלמנה, גם הילדה שמעה את זה והיא התפלצה. הרי אנשים בתוך אבל רוצים לשקוע, רוצים לפקוט, רוצים להיות עסוקים בעצמם. היא מצאה את עצמה, אומרת, אני צריכה להילחם למען הצדק של אבא שלי. ובאותו רגע היא מתלבשת ויורדת ועוברת מכלי תקשורת אחד לשני, ואומרת, אם זה לא רצח, אז מה זה רצח במדינת ישראל? ולמעשה זה הרגע שהדברים מגיעים למשטרה, ותוך כדי דיון הם מוחקים את מה שהתפיסו. זאת אומרת, מישהו ישב וכתב, זה לא בתום לב. מוחקים וכותבים, סליחה, טעות, טעות סופר, והבדיחה הייתה, לא הבנו שאלף בית יהושע כתב להם את בקשת המעצר, והם תקנו את זה לרצח.
אבל כשאדם יוצא עם כלי רצח, גם אם הוא לא תכנן את הרצח הספציפי הזה, הוא משתמש בכלי שיכול להרוג אנשים, אם זה נשק ואם זה סכין.
המחוקק הרי בא, בוא נאמר לפני 3 שנים בערך פלוס מינוס, ב-2019 נדמה לי, הוא החליט שקשה לו כבר עם הסעיפים הקלאסיים של גרימת מוות ברשלנות, הריגה, שזה עד 20 שנות מאסר, ורצח. עכשיו, כשאתה מרשיע אדם ברצח, אין לך שיקול דעת כבית משפט, אתה חייב להטיל עליו מאסר עולם. הריגה זה עד 20 שנות מאסר, זאת אומרת, אתה יכול להטיל עליו 15, 20 או לא יודע מה. והם ראו את הזעקה שבאה מהציבור. יש עשרות מקרים. ילד בן 16 ברחובות לפני מספר שנים, דוקרים אותו, יורד בפארק, מתווכח עם כמה ילדים, הם רוטפים אחריו, ודוקרים, ועוד דוקרים, סוף זה נגמר בהריגה. המשפחות מתפלצות, יש פורום משפחות הנרצחים שמנסות להגיד שבמדינת ישראל צריכים לומר בפה מלא, מי ששולף סכין הוא צריך להבין שהוא רוצח, הוא לא יכול להגיד סליחה טעות.
האם הפרקליטות אכן תוכל להוכיח כי לעדי מזרחי הייתה כוונה תחילה כדי לבסס עבירת רצח בנסיבות מחמירות? הודעה קצרה, מיד חוזרים עם הכותרת.
וויינט רדיו, הרדיו הדיגיטלי הראשון בישראל, מחכה לכם בכל מקום ובכל זמן שתבחרו, עם נבחרת המגישים שלנו ומיטב התוכניות. וויינט רדיו, להאזנה באפליקציה ובאתר וויינט.
עדי מזרח יצור כרגע בחשד לרצח בנסיבות מחמירות. זה לא כל כך פשוט לשכנע את בית המשפט כי מדובר ברצח, כאשר יש בידי המשטרה ראיות נסיבתיות. כלי הרצח לא נמצא, חשוד לא משתף פעולה, ולבסוף צריך להוכיח ברצח כוונה תחילה. ייתכן שזו הסיבה להגשת העבירה הקלה יותר שהוגשה בתחילה. את ההבדל בין העבירות, המתה בקלות דעת לרצח בנסיבות מחמירות, ננסה להבין באמצעות דוקטור מתן גוטמן, הפרשן המשפטי של וויינט.
בסופו של דבר, המתה בקלות דעת היא לכל היותר עד 12 שנות מאסר, ואילו רצח זה מאסר עולם. וזה בעצם מעמיד אותנו, אני חושב, אולי פעם ראשונה מאז הרפורמה הגדולה שהייתה בעבירות ההמתה, זה עולה לדיון ציבורי, ואולי חשוב באמת שנסביר למאזינים שלנו את אותה רפורמה שהתרחשה בשנת 2019. אז למעשה, בעבירות ההמתה, מבחינה פיזית, קוראים לזה, אוקיי, מבחינת המעשה במשפט הפלילי, אוקיי, המעשה הפלילי יש לנו אדם מת, יש לצורך העניין גופה. מה מבדיל בין עונש מאסר עולם לבין מישהו שיכול אפילו ללכת לחודש לכלא או רק לעבודות שירות? מה שמבדיל זו המחשבה הפלילית. בעצם מה שעובר לאותו מבצע בראש, וזה בעצם מה שמבחין בין העבירה החמורה ביותר לעבירה הקלה ביותר. ולמעשה מה שקרה ב-2019, עד אז היה לנו למעשה גרם מוות ברשלנות, היה לנו הריגה ורצח. ואז בעצם עשו את הרפורמה בעבירות ההמתה, ויש לנו את המדרג הבא. בדבר החמור ביותר זה רצח בנסיבות מחמירות. רצח בנסיבות מחמירות זה מאסר עולם חובה. היינו, אין לבית המשפט שיקול דעת, הוא חייב לתת מאסר עולם חובה, ובאיזה מקרים נותנים מאסר עולם חובה? זה המקרים הכי מורים ביותר, אדם שתכנן מראש, מתנקש שסדרתי הלך, תכנן מראש להרוג מישהו, או רצח שבוצע אגב פעולת טרור, או רצח של קטין על ידי אחרי עליו, או של חסר ישע, לדוגמה התעללות בתוך המשפחה, בין בני זוג, אז תוך כדי ההתעללות הוא חלילה רוצח, רצח על כבוד המשפחה לדוגמה. כל הפעולות האלה זה פעולות החמורות ביותר, קוראים לזה רצח בנסיבות מחמירות היום.
העבירה הפחותה יותר היא עבירת רצח רגיל, לא בנסיבות מחמירות. מדובר בעבירה לא פחות חמורה, וגם לה נדרשות לא מעט הוכחות.
מה היסוד הנפשי שנדרש לרוצח? היסוד הנפשי זה או כוונה או אדישות. היינו, כדי להיות מורשע בעבירת הרצח, שהעונש המקסימלי בצידה הוא מאסר עולם, אבל זה מקסימלי. אין חובה על בית המשפט, לדוגמה הוא יכול להטיל 20 שנות מאסר, או 15 שנות מאסר, או 25 שנות מאסר, אנחנו צריכים שאותו רוצח, שהוא יפגין או כוונה או אדישות. מה זאת אומרת? גם אם אני לא התכוונתי שאותו אדם ימות, אבל אני עושה מעשה שבעצם לא אכפת לי שהוא ימות. לדוגמה, אני בא ומצית דירה של מישהו. אוקיי, מישהו נמצא שם, אני יודע שהוא נמצא שם. לא אכפת לי, ימות, לא ימות. אני רוצה להצית את הדירה שלו, אני רוצה להסב לו נזק. או אני תוקף אדם במכות קשות, כי אני רוצה להסב לו מום, אני רוצה להסב לו נכות, אבל אתם יודעים מה? אם הוא ימות, לא אכפת לי, אני אדיש למוות שלו. אותו דבר, אדם שבא ודוקר מישהו אחר באזור הלב. לא בהכרח התכוונתי או תכננתי מראש לרצוח אותו, אבל שאתה דוקר מישהו באזור הלב, אז כנראה אתה אדיש לזה אם הוא ימות או לא ימות. לכן אתה בעצם רוצח. יתרה מכך, מאוד חשוב להבין שבגלל שמאוד קשה להיכנס ללב ולנפש של האדם, אז החוק קובע חזקות. מה החזקה מאוד משמעותית שמישהו מתכוון למשהו? שאם אתה צופה מראש שבעקבות ההתנהגות שלך קרוב לוודאי אותו אדם ימות, אזי זה שווה ערך לכוונה. אני חוזר לאותה דוגמה, כאשר אני בא ודוקר מישהו באזור הלב, אתה כנראה צופה שהוא כנראה ימות מזה. אז לכן אני יכול לייחס לך, החוק מייחס לך כוונה, אבל אם אני דוקר מישהו באזור הרגל, באתי ובמקרה בטעות זה פגע באזור אבי העורקים, ובאיזשהו עורק ראשי, ואותו אדם איבד המון המון דם ומת. יכול להיות שבמצב כזה, אני אוכל לבוא ולעיתון, ראו, אני לא התכוונתי באמת שהוא ימות, רציתי לתקור אותו, רציתי לפגוע בו, לא רציתי להביא למותו. אז זה בעצם הרצח הרגיל שאנחנו מכירים.
עבירה פחות חמורה ובצידה עונש מקל יותר, היא עבירה של המתה בקלות דעת.
אני מעדיף שמישהו לא ימות, אני לוקח אבל סיכון לא סביר. לדוגמה, אני עולה לכביש שיקור, אני נוהג ב-160 קמ"ש, אני יוצא לעקיפה מאוד מאוד מסוכנת. כשאני עושה פעולות שכאלו, אני מקווה שמישהו לא ימות בסוף. אבל אם מישהו מת, לקחתי סיכון בלתי סביר, זו המתה בקלות דעת, אני הייתי קל דעת, אני לקחתי סיכון שמישהו יאבד את החייו, או אפילו נגיד אני בניתי בניין מראש, אני יודע עם חומרים גרועים ולא ראויים בניגוד לתקן, שיכול להיות במצב כזה שהבניין יתמוטט ומישהו חלילה ימות, אז אתה היית קל דעת, אתה לקחת סיכון. אם אנחנו זוכרים את המקרה של אריה שיף, שהיה מקרה מאוד ידוע של אותו אדם בערד, פורצים שהגיעו לביתו, או לקרוון שהוא ישן בו, והם כבר התחילו לברוח, או התחילו לצאת מהאזור, וכבר לנסוע עם מכוניתם, והוא ירה בהם, והוא הרג את אחד הפורצים.
מדובר באירוע טרגי ועצוב. אף אחד לא חושב אחרת, אף אחד לא מנסה להגיד אחרת. אבל לא כל אירוע טרגי הוא אירוע פלילי. יש פה אדם בן 70, מלח הארץ, אב שקול, והוא התקשר למשטרה, והתקשר לאמבולנס. כי הוא לא התכוון בשום שלב לפגוע בו.
ואריה שיף לדוגמה, הורשע בהמתה בקלות דעת וקיבל 9 חודשי עבודות שירות. אז אנחנו מבינים שזה דרמטי. עבירה בקלות דעת אתה יכול לצאת עם חודשים ספורים.
המתה באחריות מופחתת היא מצב שבו מתייחסים לנסיבות המקלות של העבירה.
זה מקרה שאתה התכוונת להרוג, אבל עדיין המחוקק נותן לך הקלה. הדוגמה כמובן הקלאסית של המקרים האלה, של נגיד בעל מתעלל, שמתעלל באשתו שנים והיא במצוקה נפשית והיא הורגת אותו. אז היא רצתה להרוג אותו מבחינה משפטית, כביכול זה רצח, אבל המחוקק במצב כזה מייחס לזה המתה בנסיבות של אחריות מופחתת, וזה רק עד 15 שנות מאסר לכל היותר. זאת אומרת, אם אתה, יש לך איזשהו מצוקה נפשית, יש לך איזשהו, אתה עושה את הפעולה תוך מישהו שכינטר אותך, מישהו שפגע בך מאוד, אתה רצית להרוג אותו, אבל אתה התחממת, משהו קרה, אתה באיזושהי מצוקה, אז אתה יכול לטעון בעצם שיש לך אחריות מופחתת, וזה גם עונש מופחת בצורה משמעותית. וזה למעשה המדרג, ובאחרון אחרון עדיין נשאר מה שנקרא גרם מוות ברשלנות, שאתה בטח לא צפית בכלל, לא רצית, זה כמובן המקרים הקלאסיים של, כמו שנתתי, מישהו שבנה, אבל לא בנה בכוונה עם חומרים בלויים, אלא הוא בנה כי הוא חשב שזה הדבר הנכון, אבל הוא היה רשלן. ואם אתה היית רשלן ומישהו מת, אז זה גרם מוות ברשלנות, וזה רק עד 3 שנות מאסר לכל היותר.
מה הצטרכו בפרקליטות להוכיח במקרה הזה של עדי מזרחי, רצח בנסיבות מחמירות? מה הם צריכים להביא לבית המשפט על מנת להרשיע אותו?
ממה שראינו, אין ספק כמובן שזה נכנס לקטגוריה של רצח, היינו רצח או בכוונה או באדישות, בגלל, בייחוד בגלל המקום שבו הוא דקר אותו. הוא דקר אותו באזור הפלג הגוף העליון, ככל הנראה קרוב ללב, כך שאין ספק שהוא היה אדיש, או אפילו אפשר לייחס לו כוונה לרצוח. על מנת בעצם לעבור לשלב הבא, בעצם להגיד זה רצח בנסיבות מחמירות, שהעונש הוא חובה, יש חובה על מאסר עולם, צריך יהיה להוכיח שהיה איזשהו תכנון מוקדם, שהוא הלך ועשה את זה בצורה מסוימת, שהוא מראש חשב ורצה לעשות את זה. לדוגמה, עצם העובדה אולי שאדם יוצא עם סכין מחוץ לביתו, אפשר לייחס, אבל אני חושב שמבחינה משפטית, אנחנו נהיה פה באזורים של רצח, כאילו הרצח ברמה, נקרא לה הרגילה, כל רצח הוא כמובן נורא, אבל צריך לזכור שבסוף ההבדל פה הוא לא כל כך משמעותי, כי זה נתון בסוף לשיקול דעת בית המשפט, גם על רצח בכוונה או באדישות אפשר לקבל מאסר עולם. ההבדל הוא בעצם שיקול דעת בית המשפט, כך שההבדל הוא לא כל כך משמעותי. ברצח בנסיבות מחמירות זה חובה מאסר עולם, ברצח בכוונה באדישות זה במקסימום מאסר עולם לפי שיקול דעת בית המשפט.
המשטרה הגישה בתחילה לבית המשפט בקשה להארכת מעצר בחשד להמתה בקלות דעת, אחר כך הם טענו שזו הייתה טעות והחליפו אותה ברצח בנסיבות מחמירות. אתה מקבל את הטענה לטעות?
אני מסכים שזו הייתה טעות. צריך להבין, המתה בקלות דעת זה המקרים של אנשים נורמטיביים שבסופו של יום גרמו למוות של מישהו. לא עבריינים שמסתובבים עם סכין. כמו שאמרתי, זו הדוגמה של האדם שנוסע בפראות ברחוב. הוא לא רצה להרוג מישהו, אבל הוא לקח סיכון בלתי סביר שזה יקרה. המקרה הזה של אריה שיף, הם כבר יצאו מביתו, אותם פרוצים, הוא יכל להתקשר למשטרה, הוא לא היה חייב לראות בהם לכיוונם, הוא יכל לראות רק לכיוון הגלגל, אבל הוא ירה בסוף לכיוון המכונית ואותו פורץ. לא יכול להיות מקרה שאדם דוקר מישהו בליבו, לוקח סכין ודוקר באזור הלב, שזה תהיה עבירה. לכן אני מעריך שזו הייתה טעות. אין ספק, כל משפטן שראה את זה, כל מי שראה את זה מיד הבין שזה משהו לא הגיוני. אין ספק שזה נכנס לרובריקה של או בכוונה או באדישות, היינו הרצח הרגיל, ומאוד יכול להיות שיצליחו גם להוכיח רצח בנסיבות מחמירות.
דוקטור מתן גוטמן, תודה רבה על השיחה.
תודה רבה.
לסיכום, מאיר תורג'מן, כתב הפלילים של וויינט וידיעות אחרונות, לאן זה הולך מכאן?
למעשה, אתמול החשוד ברצח של יורי וולקוב, הבחור עדי מזרחי, הודה בפה מלא, בפני החוקרים, שהוא אכן זה שדקר למוות את יורי וולקוב. הוא למעשה אומר דבר אחד פשוט, אני לא חשבתי שאני רוצח אותו, חשבתי שאני נותן לו מכה. יהיה לו קשה להסביר את זה, איך הוא נותן מכה עם סכין, עם דוקרן, עם משהו חד מאוד, כדי לדקור אותו בליבו ולהרוג אותו ממש ממש תוך דקות ספורות. המשטרה לא מסיימת למעשה את החקירה שלה בהודעה, כי הודעה יכולה להתהפך. יש במהלך המשפט משפט זוטה, שאדם אומר שהוציא ממני הודעה בצורה לא חוקית. אפילו עליי לחצים, מניפולציות. המשטרה צריכה לגבות את ההודעה הזאת בראיות חיצוניות. זאת אומרת שאם מחר בבוקר הוא מתחרט וחוזר בו מההודעה, יש עדיין מספיק ראיות להוכיח שעדי מזרחי הוא האיש שדקר למוות את יורי וולקוב. המשטרה די מגובה מבחינת ראיות נסיבתיות שיחזקו את ההודעה, מבחינת איכון הטלפון שלו, מבחינת מסלול הנסיעה, מבחינת האנשים שהוא רצה שיסייעו לו להשמיד ראיות, שהם הראשונים שסיפרו למשטרה שהבחור הזה רצח. כי תקשיבי, אין מצב שבן אדם רוצח והוא דופק בדלת על הבית של החבר שלו, והוא מסבך אותו כשותף לשיבוש הליכי החקירה.
הדבר אולי הכי חשוב זה שהמשטרה ממהרת לצאת לתקשורת בתיק הזה עם פרסומים, עם אמירות שהן שגויות, שיכול שיתבררו בסוף שאין בהן דבר. יכול להיות שכן, אבל זה השלב מוקדם מדי.
העבודה הקשה של עורכת הדין, לבוא ביום מן הימים לפרקליטות ולנסות לשכנע אותם שלא מדובר ברצח בכוונה תחילה. הרי הבחורצ'יק הזה לא יצא מהבית כשהוא מתכנן לרצוח את יורי וולקוב. הוא לא קשר קשר עם מישהו לרצוח את יורי. אבל באה המדינה ואומרת, למעשה, הדרישה של הציבור היום, שגם אדם שלא מתכוון לרצוח ולא יוצא מביתו עם כוונה לרצוח את פלוני אלמוני שיפגוש בכביש בעוד מספר שעות באיזשהו פקק, באיזה ריב מטומטם, אבל המסר צריך להיות חד משמעי. כשאתה משתמש בסכין, כשאתה יוצא איתה מהבית, תיקח בחשבון שאתה עלול לקטול חייו של אדם. המלחמה של עורכת הדין שלו זה לא להתווכח אם הוא הודע או לא הודע, כרגע האיש הודע ומתקדמים קדימה. מבחינתה זה לייחס לו סעיף אישום המתה, אבל בקלות דעת, המתה באדישות, סעיפי אישום שאפשר להתווכח על העונש. 10 שנות מאסר, 20 שנות מאסר, כי אם ירשיעו אותו ברצח בכוונה תחילה, הבן אדם יישלח למאסר עולם, וזה לא, ללא שיקול דעת של בית המשפט.
מאיר תורג'מן, תודה רבה על השיחה.
בבקשה.
להרשעה אפשרית של עדי מזרחי ברצח בנסיבות מחמירות, תהיה משמעות ציבורית גדולה. הציבור ומשפחת הקורבן לא רואים אפשרות אחרת, מאשר לחנות את מה שהרה במעבר החצייה בחולון כרצח. אבל מערכת המשפט חייבת לעבוד עם ראיות והוכחות. וככזאת, היא תיאלץ להכריע האם אדם שיוצא לכביש עם סכין, שקול לרוצח עם כוונה תחילה. עד כאן הכותרת להפעם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט רדיו, באפליקציה בנייד וגם ברכב או איפה שאתם שומעים את הפודקאסטים שלכם. אם זה קורה באפל או בספוטיפיי, אתם מוזמנים גם לדרג אותנו להזין לפרק פלילי נוסף שלנו. חפשו את הפרק הנסיעה האחרונה של עמית. עורך הפודקאסטים הוא רון טוביה, איתי בצוות הכותרת ישי שנרב, תחקיר הפקה ועריכה אלי שימוני וגיא סלם. אני שרון קידון, ניפגש בפעם הבאה.